שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף למד זין במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את תחילת הפרק הרביעי ונלמד עד השליש התחתון של עמוד ב', והשיעור היום יהיה 17 דקות כולל הסיכום בסוף. הלימוד היום מוקדש לילוי נשמת אסתר שפיגלמן בת רבי דניאל. המשנה הראשונה ממשיכה עם דיני פיגול, אבל היום לא נעסוק במשנה עצמה אלא במשהו שהוא קצת שולי למשנה. המשנה אומרת שאם חשבו מחשבת פיגול תוך כדי זריקת הדם, המחשבה רק פוסלת בזריקה שהיא מעכבת את הקורבן. אבל אם יש זריקות נוספות שאומנם מצווה לעשות אותם, אבל אם לא עשו אותם בדיעבד הקורבן כשר, אז גם אם חשבו מחשבת פיגול באותם זריקות זה לא פוסל, וגם מצד שני אם חשבו מחשבת פיגול בזריקה מעכבת, ואז בזריקות שלא מעכבות חשבו מחשבת פסול אחרת, אז כאן אנחנו לא אומרים שזה נחשב שהוא עירב בה עוד פסול ואז יהיה רק פסול ולא פיגול, אלא אנחנו פשוט לא מתייחסים לכל הזריקות שהן לא מעכבות, אלא רק לזריקה מעכבת, ולכן במקרה הזה זה יהיה פיגול. אז עוד פעם אומרת המשנה שלעניין פיגול מתייחסים רק לזריקות המעכבות. אז ממילא המשנה תאמר לנו מה מספר הזריקות המעכב, ובגמרה נברר מה המקור למספרים האלה, וזה בעצם הנושא שלנו לדפים הקרובים. עכשיו, לפני שנאמר מה המספר המינימלי שפחות מזה הקורבן פסול, קודם נקדים ונאמר מה המספר שצריך לכתחילה בכל הקורבנות. אז בקורבן חטאת נותנים את הדם עם האצבע על 4 קרנות המזבח, כלומר 4 פעמים שמים דם. לעומת זאת, בשאר הקורבנות נותנים 2 שהם 4, כלומר שמים פעמיים, אבל כל פעם זה נוגע בשתי קירות, סך הכל זה נוגע בכל 4 הקירות. זה הדין לכתחילה. עכשיו, כאמור, אנחנו רוצים לברר מה בדיעבד הוא המספר המינימלי של הזריקות. אז לגבי כל הקורבנות, חוץ מחטאת, גם בית שמאי וגם בית הלל מסכימים שבדיעבד מספיק זריקת דם אחת. לגבי חטאת יש מחלוקת, לפי בית שמאי כאן יש מינימום של 2 זריקות, לפי בית הלל גם כאן בדיעבד מספיק זריקה אחת. אז זאת המחלוקת, היום נעסוק במקור של שאר הקורבנות, מניין ששם מספיקה זריקה אחת בדיעבד, מחר נעסוק במקור של חטאת. אז הגמרא מביאה ברייתא עם המקור לשאר הקורבנות, וזה לא מהפסוקים של ויקרא, ששם כתוב את עצם הדין של הזריקות, אלא מפסוק בדברים י"ב בפרק שעוסק בעלייה לירושלים וזביחת קורבנות שם, והפסוק אומר, ועשית עולותיך, הבשר והדם על מזבח השם אלוקיך, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך. מה זה השפיכה הזאת של הדם? אז הברייתא אומרת שכוונה היא לזריקה אחת של דם, שבא ללמד שבדיעבד ברוב הקורבנות מספיקה זריקה אחת של דם. אז זה מקור אחד לדין בשאר הקורבנות. בסוף השיעור נראה שלפי בית הלל שלדעתם גם בקורבן חטאת מספיקה זריקה אחת, אז מספיק שנביא מקור לקורבן חטאת ומזה כבר נלמד שאר הקורבנות, ואז לא צריך את המקור שבאנו עכשיו. בכל אופן זה המקור בברייתא, ודם זבחיך יישפך. ועכשיו לאורך כל השיעור מה שנעשה זה נראה אם באמת הפסוק הזה פנוי ללימוד שעכשיו למדנו שמספיקה זריקה אחת. אז הגמרא תקשה עכשיו משלושה דינים שלכאורה הם גם כן נלמדים מהפסוק הזה, ואז ממילא לא פנוי לדין שלנו שגם זריקה אחת של דם בדיעבד מספיקה. אז נראה עכשיו את שלושת השאלות משלושת הדינים, ובשביל לענות יש לנו שתי אפשרויות. או שנאמר שגם הברייתא מסכימה עם אותם דינים, אלא שהיא לומדת אותם ממקור אחר, או שנאמר שהיא פשוט חולקת על אותם דינים. אז עכשיו נראה את שלושת הדינים. הדין הראשון מופיע בשורה האחרונה בלמד וו עמוד ב', והוא עוסק בשפיכת שיירי הדם אל יסוד המזבח. כמו שהזכרנו בפרק הקודם, הדם שנשאר בכוס אחרי שזרקו את הדם, צריך לשפוך אותו ליסוד המזבח. מה המקור לדין הזה? אז בקורבן חטאת זה כתוב בפירוש כמה פעמים, אבל מאיפה נלמד גם לשאר הקורבנות? אז הגמרא מביאה ברייתא שלומדת את זה מהפסוק שלנו של ודם זבחיך יישפך. כלומר שגם בשאר הזבחים שופכים את מה שנשאר מהדם ליסוד המזבח. אז זאת קושייה ראשונה לברייתא, כי הנה אנחנו רואים שהפסוק הזה כבר תפוס לדין אחר. עונה הגמרא, הברייתא שלנו מסכימה לדין הזה, אלא שהיא תלמד את זה ממקור אחר, מאיזה מקור, מאיפה שרבי למד את זה. רבי למד את זה לשאר הקורבנות מקורבן חטאת. כתוב לגבי קורבן עולה ויורד, שזה סוג של חטאת, שאם מביאים את זה משני תורים או שני בני עונה, אז כתוב ויזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם יימצא. עכשיו למה התורה כתבה בדם? הרי אפשר לכתוב, והנשאר יימצא, הרי ברור שמדברים פה על הדם. אלא המילה בדם באה לרבות שזה לא רק לדם של קורבן חטאת, אלא גם לדם של שאר הזבחים, כלומר שגם בשאר הזבחים שופכים את מה שנשאר ליסוד המזבח. אז את השאלה הראשונה פתרנו כי מצאנו מקור חלופי. השאלה השנייה מופיעה בערך ברבע עליון של עמוד א', וזה דין שאומר את הברייתא לגבי הקורבנות שבהם צריך לזרוק את הדם, כלומר כל הקורבנות חוץ מחטאת, ואומר את הברייתא שבדיעבד אם הוא לא זרק את הדם, כלומר מאיזשהו מרחק מהמזבח, אלא הוא עמד ליד המזבח ופשוט שפך את הדם על הקיר של המזבח, גם זה בסדר. מאיפה הברייתא לומדת את זה? גם מהפסוק שלנו של ודם זבחיך יישפך. אז הנה הפסוק תפוס לדין אחר. זאת השאלה השנייה, והפעם כתשובה הגמרא לא מביאה מקור חלופי, אלא היא פשוט אומרת שהברייתא שלנו תחלוק על הדין הזה, כי באמת הדין הזה נתון במחלוקת תנאים. מי התנאים? רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ואיפה רואים שמחולקים? הם לא נחלקו בשאלה הזאת בדיוק, אלא הם נחלקו בשאלה אחרת, אבל נסביר שהיסוד של אותה מחלוקת זה השאלה האם בדיעבד אפשר לשפוך או שחייבים לזרוק. במה הם נחלקו? בברכות של קורבן פסח וחגיגת י"ד. כלומר, בי"ד ניסן, אם הייתה חבורה גדולה על פסח אחד, ואז יש חשש שהם לא יאכלו את הפסח על הסובע, כלומר זה לא יסביע אותם, אז היו מביאים עוד קורבן שלמים, שזה נקרא חגיגת י"ד, היו אוכלים אותו, וכך כשאכלו את הפסח זה היה על הסובע. עכשיו, מה הברכות שברכו כשהם אכלו את שני הקורבנות? אז כשאכלו את הפסח ברכו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הפסח, וכשאכלו את השלמים ברכו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הזבח. עכשיו, האם ברכה אחת יכולה להוציא ידי חובה גם את הדבר השני? אז אם ברכו על הזבח, לפי כולם זה לא מוציא את הפסח, אבל אם ברכו על הפסח, אז רבי ישמעאל אומר שזה פותר גם את הזבח, ורבי עקיבא אומר שלא. אז זאת המחלוקת, וכאמור הגמרא לפחות בשלב הזה מבינה שההסבר של המחלוקת תלוי בדין שאמרנו בדין השני, כלומר שקורבנות שצריכים לזרוק את הדם על המזבח אפשר גם לשפוך בדיעבד. מה הקשר בין הברכות לבין האם אפשר לשפוך את הדם? אז הגמרא מניחה שאם יש קורבן אחד שיש לו דינים דומים לקורבן שני, כלומר בעצם הקורבנות דומים, אז אפשר לברך על אחד ולפתור את השני. אבל אם הם לא דומים, אז אי אפשר לברך אחד על השני. עכשיו, הגמרא מבינה שלפי מה נקבע, אם הם דומים או לא, לפי איך ששופכים את הדם שלהם. עכשיו, עוד הנחה שהגמרא כרגע מניחה, זה שבפסח, לפי כולם, שופכים את הדם ולא זורקים. עכשיו, אחרי כל ההנחות האלו, נסביר את המחלוקת. רבי ישמעאל מבין שבפסח צריך לשפוך את הדם, ובשלמים עדיף לזרוק, אבל בדיעבד אפשר לשפוך. ממילא יוצא שבדיעבד לפחות השלמים קשורים לפסח, כי גם אותם אפשר לשפוך, אבל הפסח לא קשור לשלמים, כי בשום אופן אי אפשר לזרוק את הדם בפסח. ולכן רבי ישמעאל אומר שאם הוא ברך על הפסח הוא הוציא את השלמים, ואם הוא ברך על השלמים הוא לא הוציא את הפסח. זה דעת רבי ישמעאל, וזה באמת כמו הדין השני, שגם בקורבנות שצריך לזרוק, בדיעבד אפשר לשפוך. לעומת זאת רבי עקיבא חולק על זה, והברייתא שלנו תסבור כמו רבי עקיבא, והוא אומר שאין קשר בין פסח לשלמים, כי פסח חייבים דווקא לשפוך, ושלמים חייבים דווקא לזרוק, וגם בדיעבד אי אפשר לשפוך. ולכן אי אפשר לברך אחד על השני לשני הכיוונים. אז הנה מצאנו מחלוקת לגבי הדין השני, שרבי ישמעאל באמת אומר כמו הדין השני שבדיעבד אפשר לשפוך, ורבי ישמעאל באמת ילמד את זה מהפסוק שלנו של ודם זבחיך ישפך, ואז באמת הפסוק תפוס, אבל הברייתא שלנו סוברת כמו רבי עקיבא שהוא חולק על הדין הזה, וממילא הפסוק שוב פנוי. עד כאן הדין השני והתירוץ עליו שהברייתא שלנו פשוט חולקת על הדין הזה, בהמשך נראה שגם נדחה את ההסבר שהסברנו עכשיו בדעת רבי ישמעאל. הדין השלישי מופיע ממש באמצע עמוד א', וזה המקור שגם במעשר ובפסח צריך זריקת הדם. כלומר, בויקרא אנחנו לומדים שבחטאת, שלמים, אשם, בכל אלו צריך לזרוק את הדם ולהקטיר את האימורים, אבל הקורבנות של בכור, מעשר ופסח זה סוג אחר של קורבן, וצריך מקור גם בשבילם, שגם אצלם יש זריקת דם על המזבח והקטרת אימורים. אז לגבי בכור, באמת יש פסוק מפורש, כתוב במדבר י"ח, אך בכור שור, או בכור כסף, או בכור עז, לא תפדה קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר וכולי, ובשרם יהיה לך וכולי. כלומר, לגבי בכור מפורש שזה כמו כל קורבן שיש דם ויש אימורים על המזבח. אבל מה המקור לגבי מעשר ופסח שלגביהם אין שום מקור שצריך לזרוק את הדם שלהם על המזבח? אז אומר רבי ישמעאל שהמקור למעשר ופסח זה מהפסוק שלנו של ודם זבחיך ישפך. כלומר, זה מדבר על מעשר ופסח שגם אצלם צריך דם על המזבח, רק לא זורקים את הדם אלא שופכים את הדם על הקיר של המזבח. אז זה הדין השלישי שלכאורה הפסוק שלנו תפוס בשבילו. וכאן עונה הגמרא, כמו בדין הראשון, שכמובן גם הברייתא מסכימה שבמעשר ופסח צריך דם על המזבח, אלא שלומדים את זה ממקור אחר. מאיזה מקור? מרבי יוסי הגלילי. מאיפה הוא למד? הוא למד את זה מהפסוק של בכור. נקרא עוד פעם את הפסוק של בכור, כתוב אך בכור שור, או בכור כסף, או בכור עז, לא תפדה קודש הם. נשים לב שיש פה כמה בכורות, ולכן יש פה לשון רבים. ואחרי זה כתוב, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר וכולי. עכשיו, לכאורה בפשטות, המילים דמם וחלבם הם בלשון רבים, כי בהתחלת הפסוק יש לנו בכור שור, בכור כסף ובכור עז, כלומר רבים. אבל רבי יוסי הגלילי מבין שבשביל זה לא צריך לשון רבים, כי הרי סוף סוף הם כולם בכורות. אלא מזה שכתוב לשון רבים, זה כנראה בא לרבות סוגים אחרים של קורבנות, שזה מעשר ופסח. אז זה המקור של רבי יוסי הגלילי וממילא גם של הברייתא שלנו, שגם במעשר ופסח יש דם ואימורים על המזבח. בזה הגענו לשבע שורות מתחתית עמוד א', בינתיים ראינו את המשנה שלנו שאמרה שבדיעבד מספיק זריקת דם אחת, הברייתא למדה את זה מ"ודם זבחיך יישפך", שאלנו על שלושה דינים אחרים שלכאורה הם צריכים את הפסוק הזה, הדין הראשון היה שגם בשאר הקורבנות שירי הדם נשפכים ליסוד, אבל דחינו שהברייתא תלמד את זה מ"והנשאר בדם יימצא", הדין השני היה שגם שצריך זריקה בדיעבד אפשר שפיכה, אבל דחינו שבעצם זה מחלוקת הנעים, ושלפי רבי ישמעאל זה אומנם נכון, אבל לפי רבי עקיבא זה לא נכון, והברייתא שלנו כרבי עקיבא. הדין השלישי היה מקור לזה שגם במעשר ופסח צריך דם על המזבח, וענינו שיש מקור חלופי מלשון הרבים של עת דמם שכתוב בפסוק של בכור. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה. בשלב השני נראה שלוש שאלות על שלושת הדינים שראינו עכשיו והמקורות השונים שבאנו לאותם דינים. השאלה הראשונה זה על רבי ישמעאל, שראינו אותו גם בדין השני וגם בדין השלישי, והגמרא אומרת שלא יכול להיות שהוא אמר את שני הדברים, כי בשני הדינים הוא למד איזשהו דין מ"ודם זבחיך יישפך", ואי אפשר ללמוד את שני הדברים. נזכיר מה הוא למד, בדין השני אמרנו שהוא לומד מזה שבכל הקורבנות אפשר בדיעבד במקום זריקה, שפיכה. בדין השלישי הוא למד שזה המקור לזה שפסח צריך שפיכה. אז רבי ישמעאל לא יכול לומר את שני הדברים, כי תחליט האם זה מדבר על פסח או על כל הקורבנות. עד כאן השאלה הראשונה, ועונה הגמרא, אתה צודק, באמת לא יכול להיות שבאמת רבי ישמעאל אמר את שני הדברים, אלא תראי תנאי ועליבא דרבי ישמעאל, כלומר יש מחלוקת תנאים מה רבי ישמעאל למד מ"ודם זבחיך יישפך", לפי הדין השלישי הוא למד שגם בפסח צריך שפיכה, לפי הדין השני הוא למד שבשאר הקורבנות בדיעבד אפשר שפיכה. עכשיו בסוגריים נעיר שלפי מה שאמרנו עכשיו אנחנו צריכים לשנות את כל ההבנה שלנו בדין השני. נזכיר שבדין השני לגבי האם בדיעבד אפשר שפיכה לא באמת ראינו מחלוקת על זה, אלא ראינו מחלוקת האם הוא יכול לברך על פסח ולהוציא את הזבח, ופירשנו שרבי ישמעאל שומר שכן, זה כי הוא סובר שבזבח בדיעבד אפשר גם לשפוך כמו בפסח, ורבי עקיבא אומר שאי אפשר ובפסח דווקא שופכים ובזבח דווקא זורקים. זה מה שהבנו מקודם, אבל עכשיו הגמרא אמרה שבעצם מה שהבנו ברבי ישמעאל לא יכול להיות, כי לא יכול להיות שרבי ישמעאל גם סובר שפסח הוא בשפיכה, וגם סובר שאת שאר הקורבנות בדיעבד אפשר בשפיכה, כי את שני הדינים לומדים מאותו פסוק, וזה לא יכול להיות. ממילא לפי ההבנה של הגמרא עכשיו, אנחנו צריכים להבין בדרך אחרת למה לפי רבי ישמעאל הוא יכול לברך על הפסח ולהוציא את הזבח ולא להפך. אז מסביר רש"י שלפי הגמרא כאן באמת אין איזה שום קשר לשפיכה ולזריקה, אלא זה קשור לאופי של הקורבנות, ברור שפסח הוא העיקר והזבח זה רק בשביל שהפסח יאכל על הסובע, ממילא הברכה על הפסח מוציאה את הזבח, והברכה על הזבח לא מוציאה את הפסח. זה ההסבר החדש של הגמרא לדין של רבי ישמעאל בדין השני. אז עד כאן השאלה והתשובה הראשונה בשלב השני של הסוגיה. שתי השאלות הבאות שנראה זה שאלות שקשורות לפסוק של בכור. נזכיר שבדין השלישי אמרנו שיש מחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי יוסי הגלילי, מאיפה לומדים שגם בפסח צריך לזרוק את הדם על המזבח, אז רבי ישמעאל למד את זה מ"ודם זבחיך יישפך", ורבי יוסי הגלילי למד את זה מלשון הרבים של עת דמם שכתוב בפסוק של בכור. אז יוצא שבעצם יש מחלוקת האם הפסוק של בכור מדבר רק על בכור, זה מה שסובר רבי ישמעאל, או שהוא באמת מדבר גם על מעשר ופסח, שזה מה שסובר רבי יוסי הגלילי. עכשיו על המחלוקת הזאת, האם הפסוק של בכור מדבר גם על מעשר ופסח, הגמרא עכשיו תביא שתי שאלות מתוך הפסוקים עצמם. עכשיו לפני שנראה את השאלות, נקרא עוד פעם אחת את הפסוקים בשביל שישבו לנו טוב בראש, ואז נראה את השאלות. אז הפסוקים הם אך בכור שור, או בכור כסף, או בכור עז, לא תפדה קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר, ישל ריח ניחוח להשם, ובשרם יהיה לך, כחזה התנופה, וכשוק הימין, לך יהיה. אלה הפסוקים, וכאמור לרבי יוסי הגלילי זה כולל גם את מעשר ופסח ולרבי ישמעאל לא, ועכשיו נראה על זה שתי שאלות. השאלה הראשונה זה על מה שכתוב, ובשרם יהיה לך. אז מילא לרבי ישמעאל שכל הפסוק מדבר על שלושת הבכורות שהוזכרו בהתחלה, בכור שור, בכור כסף ובכור עז, אז כתוב ובשרם יהיה לך כי כל הבכורות האלו הולכים לכהנים, לכן זה בלשון רבים, אז זה מאוד פשוט. אבל לפי רבי יוסי הגלילי, שהוא אמר שאם מדובר כאן באמת רק בבכור, אז היה נכתב בלשון יחיד, וזה שכתוב דמם וחלבם בלשון רבים, זה כי זה מדבר גם על מעשר ופסח, ממילא לכאורה גם בשרם יהיה לך מדבר גם על מעשר ופסח, אבל הרי במעשר ופסח הבשר לא הולך לכהנים. אז לפי רבי יוסי הגלילי לא מובן למה כתוב ובשרם בלשון רבים, היה צריך להיות כתוב והבשר יהיה לך, כלומר רק הבשר של הבכור. אז זאת השאלה על רבי יוסי הגלילי, ועונה הגמרא בשורה האחרונה בעמוד א', שבשרם יהיה לך כתוב בלשון רבים באמת לא בשביל מעשר ופסח, אלא כן בשביל בכור. ולמה זה כתוב בלשון רבים? בשביל ללמד שיש שני סוגים של בכורות. יש בכור שאין בו מום ואז מקריבים אותו ואת הבשר נותנים לכהן, ויש בכור שיש בו מום שאז בניגוד לשאר הקורבנות שאם נופל בהם מום אז פודים אותם ומביאים קורבן אחר, בבכור יש חידוש מיוחד שברגע שיש בו מום לא צריך לפדות אותו אלא פשוט נותנים אותו לכהן. אז יש שני סוגי הבכורות, ולכן ובשרה מילך כתוב בלשון רבים. אז זה מה שרבי יוסי הגלילי לומד מובשרה מילך. עכשיו, מאיפה רבי ישמעאל לומד את שני סוגי הבכורות? הוא לומד את זה מהמשך הפסוק, כחזה התנופה וכשוק הימין, לך יהיה. לך יהיה בא לרבות שיש פה שני סוגים של בכורות שהולכים לכהן. אז זאת הייתה שאלה אחת על הפסוק של בכור. השאלה השנייה מתחילה בשורה השלישית בעמוד ב', והפעם השאלה היא לא על רבי יוסי הגלילי, אלא על רבי ישמעאל. אומרת הגמרא שיש דין משותף לקורבנות של בכור, פסח ומעשר, שבשלושתם התמורה לא קרבה. כלומר, בניגוד לקורבנות רגילים, שאם אדם מנסה להעביר את הקדושה שלהם לבהמת חולין, אז גם הקורבן המקורי נשאר קדוש, וגם הבהמה החדשה הקרבה כמו הקורבן המקורי, כלומר, הם כן עושים תמורה, למרות שאסור לעשות את זה אגב, בבכור מעשר ופסח, אז התמורה לא קרבה על המזבח, וגם לא צריך להביא אותה לכהן, אלא הוא יחכה עד שיפול בהמום, בכור ומעשר הוא פשוט יאכל, את הפסח הוא יפדה ויביא מהכסף שלמים, כך אומר הרמב״ם. בכל אופן, בשלושת הקורבנות האלו, הם לא עושים תמורה רגילה שקרבה על המזבח. מה המקור לזה? אז לגבי בכור, כתוב במפורש, אך בכור שור וכולי, לא תפדה, קודש הם, כלומר שדווקא בכור קדוש ולא התמורה. אבל מה המקור למעשר ופסח? אז לפי רבי יוסי הגלילי זה מובן, כי הרי הפסוק של בכור מדבר גם על מעשר ופסח. אבל לפי רבי ישמעאל מה המקור? עונה הגמרא שלכל אחד יש מקור אחרת. מעשר הוא לומד בגזרה שווה מבכור, כי בשניהם כתוב העברה, ואת פסח הוא לומד ממה שכתוב פסח הוא, כלומר שדווקא פסח נחשב פסח ולא התמורה. זאת התשובה לשאלה השנייה על הפסוק של בכור. בזה הגענו בערך לאמצע עמוד ב', נעשה עוד פעם קצת סדר, במשנה ראינו שבדיעבד מספיק נתינה אחת של דם, ראינו ברייתא שאמרה שהמקור לזה זה מ"ודם זבחיך יישפך", שענו על זה משלושה מקומות ששם לכאורה לומדים מהפסוק הזה דינים אחרים, וענינו שאו שהברייתא לומדת את אותם דינים ממקורות אחרים, או שהיא פשוט חולקת על אותם דינים. אבל עכשיו לסיום שואלת הגמרא, מה עם כל אותם שיטות שראינו במהלך הדיון שלדעתם באמת הפסוק תפוס למשהו אחר? בסוגריים נזכיר מי זה אותם דעות, אז יש את הברייתא הראשונה שלמדה מהפסוק לגבי שירי הדם שנשפחים לסוד המזבח, ויש לנו את רבי ישמעאל לפי שתי הגרסאות שלו בדין השני ובדין השלישי. בכל אופן, לפי הדעות האלו, כיוון שהפסוק תפוס, אז מאיפה נלמד את הדין של המשנה שבדיעבד מספיקה זריקה אחת? עונה הגמרא שהדעות האלו יסברו כמו בית הלל. לפי בית הלל, כמו שראינו במשנה, גם בחטאת מספיקה זריקה אחת, ומחר נראה מה המקור בקורבן חטאת, וממילא כל אותם דעות יסברו שאת שאר הקורבנות עומדים גם כן מקורבן חטאת, וממילא כבר לא צריך את הפסוק של ודם זבחיך יישפך, וזה הגענו לנקודתיים בשליש התחתון של עמוד ב', כל טוב.